אנחנו בעמוד 106 בספר בית נאמן בישראל בבירור סוגיית השידוכים לקראת העיקרויות דרכי ההתנהגות עקרונות חיפוש בת זוג. אנחנו פסקה ח' הקשר הרגשי בתקופת הפגישות. כן, כמובן שכותרת הזו מכוונת לנו סוגיה חשובה שרבים שואלים, מה צריך להיות המדד הרגשי בשעה שאנחנו נפגשים? כלומר, מהו המדד? מה צריכים להרגיש, נקרא לזה כך? האם פרפרים? האם אורות? איננו יודע מה בדיוק ציפורי גן עדן. מה אנחנו צריכים להרגיש? מהי העדות הרגשית לכך שדבר מתפתח? דבר משמעותי ורציני, שפחות מזה אין לסמוך על רגש כזה. זה עוד חלש, ואין לסמוך עליו. זו השאלה, שאלה מצוינת. אם כי השאלה הזו ביסודה היא שאלה סובייקטיבית, אבל יש בה כנראה ממדים אובייקטיביים שווים לכל נפש, וזה הערך לברר אותה לסוגיה הזו גם בחבורה. כי אם היינו אומרים שהסוגיה הזו היא סובייקטיבית בלבד, אז אין בכלל מקום לדבר עליה ברמה של עקרונות שווים לכל נפש. כל אחד יבוא וישאל את השאלה שלו ונתייחס. אבל יש בה עקרונות שהם שווים לכולם. אנחנו נראה, ננסה להבין את זה. הקשר הרגשי בתקופת הפגישות. שאלה. לאיזו רמה של קשר רגשי עלינו לצפות להגיע בפגישות? בפחות מרמה זו, זה עשוי לחשב מקח טעות, או רגש שלא יחזיק מעמד בצוק העיתים, רגש שלא ישרוד את הקשיים, כן, אפילו של ההיכרות עצמה, כל שכן של הנישואין. מה צריך להיות אם כן הרגש המקדים? לאיזו רגש של קשר עלינו, רגשי עלינו לצפות להגיע בפגישות? כן, פה כבר אולי יש מקום לבוא ולומר שישנם כאלו אנשים שמה שנקרא עובדים על עצמם, לא במובן השלילי. הם אנשים שעובדים על עצמם, כן, במהלך חיפוש בת הזוג, הם עובדים על עצמם לא לצפות לרגשות בשמיים. הם קראו בספרים, כן, והם גם אנשים מוסריים כאלו, כאלה סגפנים, שלא, מה עכשיו אני אחכה, שיהיה לי פרפרים, לא משנה, העיקר זה עבודה, העיקר זה זה, אני יצחק אבינו, כן, ויביאה, אוהלה שרה אמו, ותהילו לאישה ויהוויה. להוויה זה בסוף. אז אם אין רגש, לא נורא. אני לא אהיה כזה חומרי, כזה שצריך להרגיש וצריך, לא, אני קצת אהיה יותר, פחות נזקק לרגשיות, וכי יש, וכי אין קריטריונים אחרים לבחירת בזוג. מה, אני צריך להסתמך על הרגש? אני אדם רציני, אני אדם עובד, אני אדם, כן? אז אני קצת אקח קצר את הרגשיות. יש כאלה שאומרים ככה. אני מכיר בנות כאלו, זה שכיח אצל בנות בעיקר, בנים לא מוותרים בקלות על הרגש. זה לא דבר שכיח אצל בנים, אבל אצל בנות זה קיים. יש בנות שהשכילו במרכאות או בלי מרכאות להבין או לחשוב שהסיבה שהן לא מוצאות בת זוג זה מכיוון שהן מחפשות את הפרפרים. והבנות האלו באופן מודע, הן פשוט גזרו על עצמם תעניות של רגש. ממש תעניות של רגש, אז לא הרגשתי, בסדר, אבל הוא אדם טוב, הוא בן תורה, הוא משתדל, סך הכל נחמד, זה מספיק, מספיק. יש כאילו. ומעניין לדון בשאלה הזו. אני לא באתי כרגע לפתוח את הסוגיה הזו, סוגיה כשלעצמה מעניינת, אבל רואים שיש פה שתי קצוות. כן? הוא דן יותר בשאלה מה מפלס הרגש החיובי שצריך להיות. אנחנו לקחנו את הקצה השני, שהוא לא דן עליו פה, אבל רק אני הזכרתי זה, כדי שלא יהיה דף חלק. אמרתי, נוסיף גם את ההיבט הזה, שהוא היבט מסקרן בפני עצמו, אבל הוא לא כל כך שייך לעינינו כרגע, בפרט שבעיה הזו, כמו שאמרתי, היא לא שכיחה בעולמם של גברים, אז כך שלא כדאי להתעסק בזה. כן, כשנדבר עם בנות, אנחנו אולי נזכיר את הסוגיה הזו ונדבר בה, אבל עם בנים, זה לא העסק. טוב. אם כן, לאיזו רמה של קשר רגשי, עלינו לצפות להגיע לפגישה. תשובה. עלינו לצפות להגיע למצב של הרגשה טובה ונעימות בין המפגשים. בין הנפגשים. אתם רואים? התשובה היא תשובה מחוכמת. לא חוכמולוגית, תשובה מחוכמת. תשובה מאוד מיוחדת. צריך להבין אותה. שימו לב. אין לדון, כן? בואו ננסה להבין, גם אני ננסה להבין מה שאתה אומר, מה שאני אומר, אבל תנסו גם אתם להבין. כלומר, לפי דבריו של הרב מרדכי שטרנברג, כשאנחנו דנים על שאלת הרגש בפגישות, אין לדון על הרגש בפני עצמו. אלא יש לדון על מה? הרגשה טובה ונעימות בין הנפגשים. מה זה אומר? אם מרגישים טוב במפגש, הכל זורם, זהו הרגש המבוקש. כי לפעמים יש את הרגש הטוב של הזרימה, אבל מבקשים עוד סוג של רגש. אני לא ארפה מזה עד שאני לא יהיה בטוח שאנחנו מבינים מה שאני אומר, כי זה חשוב. יש שתי סוגי רגשות. אני יכול לשבת עם מישהו לדבר איתו, זורם לנו. מאוד נחמד לנו. זורמים, זה נחמד, הרגשה טובה. כן? אני לא צריך לחפש מעבר לרגש הזה דבר. אלא מה? במפגש עם בנות, קורה דבר מאוד מוזר לפעמים מצלם של גברים. כיוון שאנחנו יושבים כרגע בחברת גברים, אני אומר את הדברים ככה על השולחן. לפעמים מפגש עם בנות, כאילו אין די ברגש שעליו דיברתי, הרגש שנוצר מהרגשה טובה ונעימות בין הנפגשים. אלא מחפשים עוד סוג של רגש. הייתי קורא לו רגש מותרי. מותרות, כמו מותרות. כלומר, אתה מסתכר בחודש 15,000 שקל. זה מספיק לך לכלכלת הבית, די ויותר. אתה יכול לקנות את המזונות המשובחים ביותר. אין לך שום בעיה. אבל אתה רוצה עוד 5,000 שקל. זה, 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 זה ירצה את, את נטיית המותרות שבך. אולי תאוות הממון, אולי רדיפת התענוגות. אתה לא צריך את זה. אני יכול לכלכל את הבית ב-15,000 שקל. ואם אשתו עובדת, כן, יש עוד סכום דומה לזה, ברוך השם. צריכים לדעת איזה רגש לחפש. ויש מצבים שגברים לא מסתפקים ברגש שהוא הפועל היוצא של הרגשה טובה ונעימות בין הנפגשים. הנעימות והרגשה הטובה, הזרימה והידידות, הרגילות אחד עם השני, הרגשת הזהות ומחיקת הזרות במהלך הפגישות, היא מפיקת הרגש המעולה ביותר, שהוא יכול להיות דבק נהדר להדביק אותם יחדיו. לא לחפש את הרגש המותרי, שבדרך כלל הוא תוצר של יצרים או של דחפים יותר נמוכים בתוכנו, שייכים לתפיסה המינית של האיש, לחסכים המיניים, לדימוי הגברי, כל מיני דברים. אבל אנחנו לא צריכים את זה באמת. אנחנו לא צריכים את זה באמת. זה לא שייך לעניין. אנחנו לא צריכים את זה בשביל להצליח בניסויים. כן? אני מקווה שזה הובן. אנחנו אם כן זהים שתי סוגי רגשות. רגש טוב, משובח ונאמן. תוצר של הרגשה טובה ונעימות בין הנפגשים. כן? הבדלנו אותו מן הרגש המותרי, שהוא צומח, הוא מתפתח מתוך נטיות נפשיות מותריות של תאווה, יצרים וכן הלאה וכן הלאה, או ביטחונות מדומים, שעד שהרגש לא יהיה מפוצץ, אני לא בטוח, כן? כל מיני ביטחונות מדומים. זה מה שאמר לנו כאן. צריך אומץ לב כדי להסתפק ברגש הראשוני, הוא רגש מאוד אצילי, מאוד נקי, הוא גם חזק, כן? לעומת הרגש השני, מהסוג השני, למרות שהוא, כשהוא מופיע, הוא מופיע בעוצמות כבירות, אבל אין לסמוך עליו. אין לסמוך. כי הוא לא נוצר מתוך בדיקת שלושת הממדים של שאיפות ומטרות, התאמה נפשית ומציאת חן. כן? שלושת הממדים האלו כבר הפיקו את מה? את הרגש הראשוני, שמבחינתנו... לגביו אמרנו, אמרו לדבק כי טוב, הוא מספיק חזק. כן? הרגש השני, שהוא מאוד פומפזי, מאוד מרשים, אבל הוא מאוד חלש ביכולת שלו להבטיח את, כן, הנאמנות בתוך הקשר. צריך להיזהר מזה. צריך להיזהר. צריך להיזהר. זה המשפט החסכוני הזה שהרב אומר כאן, זה מה שתמון בו. אם לא אמרנו את הדברים האלו, לפחות, אני לא אומר שאין מקום להרחיב את הדברים שהוא אומר, אבל אם לא אמרנו לפחות את מה שאמרנו כרגע, לא הבנו על מה מדבר. לא הבנו. יצאנו, לא נזכרים מקריאת הדברים. אז ברוך השם שאמרנו, אתם יכולים להסכים, אתם יכולים לא להסכים, להקשות, לברר, אין בעיה. אבל זה משמעות הדברים. עלינו לצפות, להגיע למצב של הרגשה טובה, ונעימות בין הנפגשים. שאלה. אם אני אדם נוח ונעים לבריאות בדרך כלל, אז אני יכול להגיע לקשר נעים וטוב עם אנשים רבים. איך ידע שבאמת נוצר בינינו קשר אמיתי, שיהיה בסיס לבניין בית בעזרת השם? אגב, התשובה היא נמצאת בתוך השאלה. מי שקורא היטב את השאלה, יכול להבחין שהתשובה לשאלתו היא נמצאת בתוך השאלה. אם הוא היה מספיק רגיש לשאלה שלו, הוא היה גם יכול להשיב עליה, ולא שואל את הרב את השאלה הזאת. כן? כי באמת בתוך השאלה יש את התשובה. לא יודע, אולי שמתם לב, שמתם לב? מישהו שם לב? השאלה נשמעת מאוד מאוד רצינית ומאיימת, נכון? וואו, אני אדם נוח, אני יכול להרגיש טוב עם כל אחד. איך אני יודע שזו האישה? איפה התשובה? שפי לסייפה, מה? על מה, איפה זה? בתוך הכתוב, אני לא שומע. לא הבנתי. רגע, רגע, אני רוצה להבין קודם את זה. שנייה, שנייה, עוד פעם. זה הקושייה. אני רוצה לשאול תשובה לענות לו. אנחנו צריכים להשיב לו. איך הוא יודע מי האישה שלו? הוא יכול להתחתן עם כולם, זה מה שהוא טוען. האם התשובה לשאלתו נמצאת בתוך השאלה? שפי לסייפה, זה הרמז, תלכו לסוף של השאלה. אתם רואים שם? מה?
רבים.
בסיס לבניין.
יפה. בסיס לבניין. אתה חושב שעם כל מי שאתה מסתדר ואתה נחמד ונוח לבריאות, אתה יכול להיכנס איתו עכשיו לצוללת ל-45 יום? לא. אז מה אם אתה נוח לבריאות? אז מה? אז אתה מסוגל לדבר עם כל אחד חצי שעה בחביבות. אבל זה אומר שאתה יכול להיות איתו בעול סיירים, כל הטירונות כולה. זה אומר שאתה תיסע איתו לחלל. זה אומר שתלך איתו במדבר סהרה עכשיו, אני לא יודע כמה זמן. ממש, ממש לא. זה, אתה לא שומעים לב. ולכן באמת התשובה היא, כמו שאמרתי יפה, היא בסוף. כן? איך ידע שבאמת נוצר בינינו קשר שיהיה בסיס לבניין בית? אדוני, אתה לא יכול לבנות עם כל אחד בית. ושאלות כאלה שואלים רק רווקים. כמי שנשוי 3 ימים, הוא יודע שהניסיונות שיש בתוך הזוגיות, כן? הם לא נפטרים על ידי חביבות גריידה של בן אדם. ממש, ממש לא. צריך הרבה מעבר לזה. ומה צריך מעבר לזה? התאמה הרבה יותר עמוקה. צריך התאמה הרבה יותר עמוקה. התאמה במישור של שאיפות ורצונות, התאמה במישור של השתלבות הנפשות, כמו שאמרנו, כן? וכן הלאה, סוג מסוים של משיכה פיזית. בלי זה, קשה מאוד לעמוד בקשרי המלחמה של הזוגיות. עכשיו, אני לא יודע מה הרב ישיב, אני עוד לא קראתי את התשובה, באמת לא, לא יודע, לא זוכר, קראתי, למדתי זה פעם, אבל לא זוכר את התשובה. כן? בואו נראה מה שמשיב. אולי כיוון נוסף, אולי מה שאמרנו, בתוספת נופח, נראה. השאלה היא מובנת, נכון? שאלה טובה על פניו. כן, אני חוזר עליה. אני אדם נוח ונעים לבריאות בדרך כלל, אז אני יכול להגיע לקשר נעים וטוב, עם אנשים רבים צריך להיות. כן, עם אנשים. איך ידע שבאמת נוצר בינינו קשר אמיתי, שיהיה בסיס לבניין בית בעזרת השם? הרי את מקודשת לי. איך אני אגיע להרי את... את היחידה, ואין דומה לך, דומה לך. את אשתי, ולא אחרת. איך אני יכול להבדיל אותה מכל נשות העולם? אני כל כך נחמד, כל כך סימפטי. כן? יש לי כל כך הרבה חברים, אבל מתוך כל החברים אין לי חבר אחד טוב. יש אנשים שיש להם המון חברים, אבל אין להם חבר נפש אחד. זה שאתה חביב ונחמד, בסדר. יש הרבה מוחצנים, מוחצנים לא במובן השליל של המילה, במובן הטיפולוגי של תורת הטיפוסים, יש טיפוסים מוחצנים, כן? יש להם המון חברים. פייסבוק שלהם מפוצץ. 2,000, 3,000. אף אחד מהם הוא לא חבר טוב. לא רוצה להגיד אף אחד, אבל... מעטים מאוד. זה אנשים שהולכים על היקף ומרחב, פחות על איכות. המבנה הרגשי שלהם הוא כמו הדבורה שהיא על הפרח, טק, נוגעת, הולכת לפרח הבא, טק, נוגעת, לוקחת משהו, אבל לא מתייחדת, לא מתמסרת, לא מתחייבת, לא קוראתת ברית. כן? יש אנשים כאלה. ויש אנשים שהם שונים לחלוטין, אנשים מופנמים. אנשים מופנמים, יותר עיוניים, יותר רגשיים, רגשיים, אפשר להגיד, רגשיים, יותר גבולניים. אלו טיפוסים שאצלם תמיד יש את הנטייה להגדיר את האחד ואת המיוחד. הם לא יכניסו לתוך עולמם, אלא מישהו עבר את ההתאמות המאוד מדויקות. אין פה איזה אמת מידה אוניברסלית כזו, חביב לכולם, הכל פתוח ודלתו, כולם שבאים אליו וזה. לא, 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 לא. אבל מסתבר שגם האדם המוחצן, שהתברך ברגישות אנושית כזו ונעימות, כן, לבריות, גם לו יש אישה אחת מיוחדת. והוא צריך לדלג על המשוכה החברותית שלו, כי היא ממסכת לו ומפריעה לו לגלות את האחד ומיוחדת. כי צריך להבין, האדם שמתואר כאן אצלנו, כן, הוא בסדר עם כולם, וזה דבר שמפריע לו הרבה פעמים אפילו להכיר את הייחודיות שלו. מכיוון שהוא בסדר עם כולם, קשה לו להבדיל את עצמו מכלל העולם. לא רק קשה לו לייחד לו את הבחורה, קשה לו גם לייחד את עצמו. רגע, במה אני מיוחד? אני בעצם בסדר עם כולם. הוא מפחד להיות מיוחד. שמה, סליחה, אני לפעמים שדך בחורים, מה הכיוון דתי שלך? שמה, אני לא מוגדר, לא רוצה להגדיר, אני עובד השם. עובד השם. טוב, עוד מעט מגיע יום עצמאות, מה תעשה? תתלה דגל או לא תתלה דגל? שולח את הילד לתלמוד תורה או לא שולח את הילד לתלמוד תורה? שולח את הילד לצבא או לא שולח לצבא? מה אתה עכשיו משחק לי משחק כאילו אתה חסר הגדרה? מה אתה עושה? 3 דקות של שיחה פתאום התבאה, עם זה התכוונת? לא, זה ודאי שאני לא מוסר את ארץ ישראל, זה ודאי. נו, אז תתחיל להגדר את עצמך, תגיד לי מי אתה, מה אתה משחק לי עכשיו? איש העולם הגדול, כן? זה לא בסדר. כל אחד מאיתנו נושא אופי מיוחד, ולא צריך להיבהל מזה. סוד היחיד והיחד, אנחנו מצד אחד מאוד מיוחדים, מצד שני, אנחנו יכולים להיות ביחד. אבל בהכרח, הקשר שלנו עם אנשים לא יהיה אותו דבר. הקשר שלי איתו יהיה אופי מיוחד, הקשר איתו מיוחד. אין מה לעשות, ככה זה עדיין חברו, ככה זה, מה לעשות? לא כולם באותה מידה חברים שלהם. לכן, אדם כזה, הרבה פעמים יכול לטעות טעות קשה ומסוכנת, כן? כפולה הייתי אומר. א', הקושי לייחד לו, כן? אחת מבנות ישראל, והקושי להתייחד עם עצמו ולקרוא לעצמו בשם, בעל אופי. שני דברים יש פה. כל זה לפני שראינו את התשובה של הרב. בואו נראה מה שמשיב הרב. תשובה. שאלה זו, וכן הדומות לה, נובעות בקשה, אחר דבר שהוא בלתי אפשרי בתקופת השידוכים. לבקשה הזו קוראים אהבה. מי שאל את השאלה הזו? אני חושב שהוא מתייחס לשאלה הראשונה. אתם מבינים מה קשה לי? אתם שמים לב? על מה הוא משיב כאן הרב? מה זאת אומרת שאלה זו וכן הדומות לה נובעות בקשה אחר דבר שהוא בלתי אפשרי בתקופת השידוכים? לבקשה הזו קוראים אהבה. אבל הוא לא ביקש אהבה, הוא לא ביקש להרגיש אוהב.
זה כאילו קשר יותר חזק.
סליחה? השאלה?
כן, שהוא רוצה קשר.
אני אדם נוח לבריות, אני יכול להגיע לקשר נעים וטוב עם אנשים רבים. אדרבה, הוא אומר שהוא יכול להגיע להווה עם כל אחת. התשובה היא בדיוק הפוכה פה. הוא לא טען שהוא רוצה דף. אדרבה, הוא אומר שהוא יכול להגיע עם כל אחת להרגישה טובה.
אז הוא אומר, אני רוצה קשר יותר טוב מזה.
כן, אבל זה במשתמע כאילו, אבל זה לא השאלה, אני מבין מה שאתה אומר. לא, זה בסדר, זה תשובה כזו של, כן, כך לומדים גמרא, זה נכון. לא, זה בסדר. אבל מכיוון שזה לא טקסט תלמודי, כן, אז מיוחד שהשואל הוא סך הכל אחד התלמידים שיושבים בפני הרב כידוע, כן, זה שאלות ששאלו תלמידים, אז אני לא רוצה לעשות קימטות, כן. בפשטות, מה הוא שאל? אלא אם כן, הרב הבין בשאלתו, כוונה שנייה ושלישית שאנחנו לא רואים, אני מניח שלא. אבל על פניו, לכאורה, לפי התחלת התשובה, אנחנו לא מבינים בדיוק לאיזה שאלה הרב מתייחס, נכון? מי שרוצה להשאיר, אולי צריך לקרוא דברים על הסוף, רגע.
מה לעשות,
אי אפשר. מה? איך? לא יכול לדעת מה?
אפשר לדעת לפני החתונה,
אומר. כן, אבל הוא לא מבקש אהבה.
אפשר לדעת אם זה מה שהוא שאל שם. עליהם, חלק השבש התשובה. אם זה, כל הבניין הזה, זה רק אחר כך אתה יכול לדעת.
אבל זה לא מה שהרב אומר, הרב מתייחס בכלל לדבר אחר, סוגיה אחרת שהיא ידועה מפורסמת. כן, על פנם נראה כאילו התשובה, למה היא מתייחסת? היא מתייחסת לשאלה הראשונה בתחילת פסקה, כן? לאיזו רמה של קשר רגשי עלינו לצפות להגיע בפגישות? אז הרב השיב תשובה אחת, וכאילו פה הוא ממשיך להשיב לאותו שואל, כן? אתה שואל לאיזה רמה של רגש צריך להגיע? נו, זה שייך לסוגיה מפורסמת שאנשים רוצים להרגיש דווקא אהבה. כן, זה יותר מתאים לשם. כן, אבל בוא נקרא את התשובה עד סופה. אולי בהמשך נוכל בכל אופן להבין שהתשובה מתייחסת לשאלה הזאת באמת. בוא נראה. שאלה זו וכן הדומות לה, נובעת בקשה אחר דבר שהוא בלתי אפשרי בתקופת השיתוכים. לבקשה הזו קוראים אהבה. אבל זו בקשה שאינה נכונה. טוב, כיוון שאפשר למצוא אהבה אמיתית רק אחרי החתונה ולא לפניה. בפגישות אנו בונים את הבסיס שעליו יוכלו אהבה והקשר לבנות. אתם רואים? אני חושב שבפירוש הוא משיב לשאלה הראשונה ולא לשנייה. כאילו לשאלה השנייה הוא לא משיב. זה השכל הפשוט שלי. זה מה שאני רואה. מה את רוצה להגיד?
כן. שכן עונה לשאלה השנייה.
כן, איך?
כי אולי הוא מצפה האדם השני שיגיד לו, תרגיש שאתה אוהב. הוא אומר לו, תשמע, אין אהבה לפני. שעבר רק אחרי, ואז מה שאתה צריך להכיר בשלב
שלפני
זה מחנה משותף,
אורח חיים
משותף, חלום משותף.
הבנתי. תראה, התשובה שלך יפה, אתה יודע אבל מה הבעיה בה? שבעצם בין השורות הוא אומר לו, אתה באמת יכול להתחתן עם כל אחד.
כן.
זה מה שיוצא מדבריך. תראה, אומר הרב לתלמיד, תראה, מבין דבריך אני שומע שאתה אומר שאני צריך אהבה. כדי להכריע בשאלה, מי זאת בת זוגתי? אומר לו הרב, לא, אהבה זה רק אחרי חתונה. אז בעצם הוא משאיר אותם השאלה. הדרה, קושייה, לדוחתה, חזרה הקושייה למקומה. לא, אבל זה יכול להיות עם אלף בנות. הרי זו השאלה. זה יכול להיות עם אלף בנות. אני אדם נוח ואני אין לבריות. בכל קשר שיהיה לי עם בחורה, אני ארגיש את מה שכתוב כאן. הרגשה טובה ונעימות. אבל הוא לא אומר את זה.
אני לא יכול להיות 40 יום צוללת עם אותו אדם.
אז אתה אומר, אז רגע.
זה כבר מוציא אותנו מאזור הנוחות.
אז אתה אומר, אתה צריך לחפק, כן. אתה אומר, אז אתה אומר ככה. בעצם יש פה תשובה מלאה לשואל. א', לא צריך להגיע להרגשה של אהבה. ב', איך תדע מי זו אשתך? זאתי שבמהלך הפגישה מתברר הקשר בשלושת הרמות. והיא תובדל מכל שאר נשות העולם. טוב, זה ממש כבר נראה כמו לימוד גמרא, נכון? שמים? אוי, בואי, אם צריך ככה ללמוד, אולי צריך להיות הרבה יותר פשוטים. אני מקווה, זעוקים את הלא רעה. זעוקים את הלא רעה. אבל זה לא סביר שיש דרך כל כך פשוטה. לענות לתשובה שאני עניתי מקודם, על פניו נראית פשוטה מכוונת לשאלתו, נכון? אף אחד לא מתלבט במה אני מתכוון, בהסבר שהסברתי. התשובה הזו, על פניו, הבנתי מה שאתה אומר, אמרתי יפה, אני מקבל את מה שאתה אומר, רק חבל שהמשמעות או הכוונה של הדברים פה צריכה ללמד באופן כל כך מפותל, כן, אם זה לפי ההסבר שלך או הסבר שלך או הסבר שהיה... זה עדיין, איך אומרים, אין הדעת נחה, אין הדעת שוקטת, ככה זה משהו בלב, לא מקבל. אבל נניח שהדברים שאמרת כתובים פה, זה בסדר. התשובה היא ודאי נכונה. טוב, בוא נמשיך הלאה, זה לא ממש קריטי. זה המבחן האמיתי, בפרט שכבר נתנו תשובה משלנו, אתם תבחרו, כן, מה לקבל. זה המבחן האמיתי ליצירת הקשר. זה הבסיס של קשר לנפשות שמוביל לאהבה. בסדר. בניית הקשר האמיתי והעמוק בין איש לאישה נעשית לאחר החתונה במשך 120 שנה. ואינה יכולה להיעשות בפגישות שלפני אירוסין. טוב, הדבר הזה הוא נכון כשלעצמו. אם כאן, אם לכאורה לא מצאנו איך זה קשור לכאן, אבל הדבר הזה הוא נכון ואמיתי, ואני רוצה להגיד פה כמה מילים על העניין הזה. אהבה? למה הבחור אומר לבחורה, כן, שהוא אוהב אותה לפני החתונה? למה הוא אומר שהוא אוהב אותה לפני החתונה. יכול להיות את זה שתי סיבות, ואולי אפילו שלישית. הנטייה לבוא ולומר לבחורה שאנחנו אוהבים אותה לפני החתונה, זה נובע בגלל אהבת הנשמות. הרי למה החלטת להתחתן איתה? נכון שיש ביניכם התאמה. אבל התאמה היא עדיין לא גורמת אהבה. תכף נבין. אהבה היא נגרמת רק כאשר בני זוג הם אחד. מתי הם יכולים להיות אחד? באחד משתי מועדים. המועד האפלטוני של האהבה האפלטונית זה האירוסין. לא יודע אם מישהו מכם חווה את זה. כן? הרגשת האירוסין היא הרגשה של אהבה, כי הנשמות מאוד מחוברות. זו הרגשה שהנשמות מחוברות. עכשיו, יכולים היינו לומר לכאורה שאהבה זו אמירת אני אוהב אותך, נשענת גם על ההיכרות שיש בינינו במשך 3 חודשים. אבל זו טעות. ההיכרות שיש בינינו במשך 3 חודשים לא יכולה להוליד אהבה. מסיבה מאוד פשוטה. כי האהבה, יש אהבה שבכוח. אהבה שבכוח זה האירוסין. שהנשמות, מה שנקרא נישואי הנשמות. הנשמות מתחתנות. כן? אתה מרגיש שהבחורה הזו שאיתה אתה מתחתן, אתה מכיר אותה כבר מאז ומתמיד. אתה מרגיש שזו הרגשת אחווה מיוחדת, פנימית. למה? כי הנשמות הן קרובות. אבל זה אהבה שבכוח. עוד לא עשיתם דבר משמעותי כדי שהיא תצא לפועל. מה עשיתם סך הכל? החלטתם אחרי 5 פגישות שאתם מתחתנים. מה הספקתם לעשות? להיות בגן הורדים? להיות בלובי של מלון רמדה? להסתובב פה בירושלים? ללכת למסעדה? מה עשיתם סך הכל? אתם השקעתם אחד למען השני? אתם הקרבתם משהו? עברתם ניסיונות משותפים? אהבה שבפועל היא מתפתחת רק על בסיס של נתינה הדדית. ברמה המעשית, הנפשית והרוחנית. את זה בני זוג שנפגשים 5 פעמים, לא עברו. הקשר האמיתי, האהבה האמיתית, היא יכולה להיות, כן, רק בין בני זוג שעברו הרבה ביחד. עברו הרבה ביחד. חיילים, מגיעים ביחד לטירונות צנחנים, פוגשים אחד לשני, הנה, הוא נראה לך, אלן, מה העניינים? כן, אתה גר שם, כן, אתה מכיר את פלוני, כן, שפחה, אחי, מה העניינים? על פניו נראה חברות נחמדה מאוד, אבל זה לא דומה. לחברות שתהיה ביניהם, כאשר ייכנסו לעזה, יצאו מזה משלום בעזרת השם, ילחמו כתף מול כתף, מהלך הלחימה גם אחד מהם ירים את חברו, או יסייע לו, או יחפה עליו, יציל אותו אפילו ממוות. כשהם יחזרו ויחצו את הגדר חזרה לגבול ישראל, הקשר יהיה שונה לחלוטין. נכון שהם זיהו את הפוטנציאל של הקשר ביניהם, עוד כשהם נפגשו בטירונות, ברגע הראשון, כן? שזה מצביע ודאי על איזשהו חיבור נפשי, איזשהו שייכות לשורש נשמה, או ענף נשמה, הם שייכים אותו ענף. אבל עד שזה יתגלה בפועל ויוכיח את עצמו, במסגרת החיים הממשיים, יש עוד זמן. זה מה שהוא אומר כאן. אז כל הפרחות לאוויר האלו, אני אוהב אותך, שרוף עלייך, מת עלייך. אגב, אז אמרנו 2 סיבות בינתיים לאהבה. יש עוד סיבה שלישית, כן, שגורמת לנו להגיד שאנחנו אוהבים, זה כאשר אנחנו מתאהבים לה. זה לא אהבה, זה ניצול. כלומר, אנחנו מרגישים משיכה. משיכה חזקה, כמו שאדם עצמה מרגיש משיכה למים, ככה, כן, אדם, גבר, יכול להרגיש משיכה מינית חזקה, כן, משיכה מינית חזקה. וסיפרה לי יום אחת, הבנות, כן, שנפרדה עם בחור, דווקא שמעתי שהיה לה קשר מאוד 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 טוב ומיוחד, כן, ופגשתי היום, אמרתי לה, נו, ברוך השם, אני מבין שבקרוב יהיו בשורות טובות, אז היא אומרת, אני מצטערת לספר שהקשר נגמר. מה קרה? למה הקשר נגמר? אז היא אמרה לי, זה דבר או שניים, ואז היא אמרה לי, מאוד הפריע לי שכל הזמן הוא מחמיא לי על היופי שלי. כל הזמן הוא מחמיא לי על היופי שלי. את כל כך יפה, אני כל כך אוהב איך את נראית, והמבנה שלך, והזה שלך. מוסר לה. כן, עד כדי כך. הרגשתי שזה כבר גובל, אפרופו הסיפור של אתמול, כן? היא ברחה בזמן, הייתי אומר. אפרופו הסיפור של אתמול, כן? אתם זוכרים את הסיפור של אתמול. מחמיא לי, זה מתאר אותי כל הזמן, זה איך זה, איך נראית, איך אני פה זה. אין? אוהב אותה. למה אוהב אותה? מתאווה אליה. אם כן, שלוש סיבות יכולות להיות לאמירה הזאת, כן, של אנחנו אוהבים, אני אוהב. אירוסין? אמירה כזו, וגם היא צריכה להיות מאוד זהירה, בשעה שאנחנו כבר נשואים, וסיינו זה לזה. אז דים אשתי, צריכה, רוצה, אין לה רכב לנסוע הביתה. מי יסע היום הביתה עם האוטו? המניע הלך לתפוס טרמפ? שהיא תיקח את הרכב ותיסע בבטחה, אחרי שהיא מסיים את השיעור ב-8. אם אני מסוגל לוותר על הרכב, ולהגיד לה, תיסי ברכב, אני אסדר. וגם אם היא תקשת ואומרת, לא, לא, מה זה תסדר? אני רוצה להיות בטוחה שיש טרמפ. כן? ולא כמו שאמרת לי פעם, שיש טרמפ, בסוף נסעת באוטובוס. אני יודעת. בסדר. אז אני אמצא טרמפ. הקדוש ברוך הוא סייע שיהיה טרמפ. יש טרמפ, ברוך השם, קחי את הרכב, תסי. דבר כזה יכול להוליד בין בני זוג הרגשה משובחת מאוד של הפעם זו עצם העצמאי. הרגשה שבזהירות רבה אפשר חריה לומר, מסתכל אחד לשני הפנים, חיי חיוך. חיוך שכמוהו כאמירת, אני אוהב. עשינו משהו אחד למען השני. משהו סך הכל דורש ממישהו הקרבה. דורש ממני הקרבה, לחפש טרמפ. דורש ממני, ממנה הקרבה, להסכים שאני אסע בטרמפ. זה הקרבה של נשים. זה הקרבה של נשים. קרבה של נשים זה להיות מוכנות לוותר על ההקרבה שלהם למען הבעל. כן? לא, לא. אני לא רוצה שתיסע ו... אני רוצה שיהיה לך נוח לנסוע. די, מספיק. בסדר, אני מוכן, אני מוכן. לא, לא. ברגע שהוויתור נעשה לשני הצדדים, פה יכול להיוולד רגש עמוק ורציני. רושם, נקרא לזה ככה, שהוא כמובן מצטבר להרבה רשמים דומים לו, ומחוט השערה של האהבה נוצרת אבות העגלה. חבל עבה. ואז גם לא צריכים להגיד אני אוהב, כי פשוט אוהבים. פשוט, הרגש הזה הוא סומך את הנישואין, כן? הוא נמצא ביסודם, לא צריכים להציר הצהרות, אין בזה צורך. לפעמים שאנחנו מרבים להגיד אני אוהב, חלילה, חלילה, יכול להיות שההדגשה החיצונית הזו מלמדת שמדובר פה על איזשהו חסרון באהבה אמיתית. כן? אהבה אמיתית לא צריכה להציר על עצמה. היא פשוט חיה בליבם של האוהבים. שלוש סיבות אם כן. אירוסין, תאווה והתפתחות משותפת בתוך נישואין. פה הרב מדבר על האופן השלישי. בניית הקשר האמיתי והעמוק בין איש ואישה נעשית לאחר חתונה במשך 120 שנה. נתינה. אהבה היא תוצאה של נתינה. ואינה יכולה לעשות בפגישות שלפני האירוסין. תת. יסוד אהבה. יש איזו שאלה בקשר לדברים? כן. מה?
איך אתה מצאה? אם אתה אומר שאתה לא להגיד את זה, אני לא אגיד לבן אדם שאתה אוהב אותו, אז איך אתה
מציג בפניו את האהבה? במעשה שאתה עושה למענו.
כן, אתה עושה, עושים הרבה מעשים, אתה יודע, לפעמים
אתה,
זה נצבר
לתאוות,
לפעמים גם
נצבר
לדברים טובים.
זה בסדר, אבל תיקח בחשבון שאם אתה אומר אני אוהב, היא יכולה אחרי זה להגיד לך, אם אתה כל כך אוהב, אז מה כל כך היה קשה לך להתקשר ב-10 בלילה ולהגיד שהגעת הביתה? היא יכולה לתפוס אותך לנקודה הזו, גם אחרי הנישואין. אני אוהב אותך. אתה אוהב אותי, אבל הכיור מלא כלים. היה לך קשה לשטוף אותם? אתה יודע שהגעתי עייפה הביתה? למה לא שטפת את הכלים? אם אתה כל כך אוהב אותי, אז למה? צריך להיזהר בנו. צריך להיזהר. צריך להיזהר. צריך לפרוע את האמירה הזו. אתה מבין, כשגבר אומר לי, אישה, אני אוהב אותך, אישה יודעת בדיוק, בדיוק, מה לצפות מאהבה. זה לא כמו גבר. זה לא כמו גבר. גבר שאומר, אני אוהב, אז הוא מתכוון בינו לבין עצמו הרבה פעמים, כמו שאמרתי, לאיזו משיכה חיצונית, שאין בה יותר מאיזה רווח צדדי. שאומרים לי, אישה, אני אוהב אותך, היא מצפה לעולם ומלואו, לכל הפרמטרים של אהבה, דיבור בנחת, חמלה, התחשבות, הקרבה. ברגע שאתה מחסר באחד מן התנאים האלו, ואתה אמרת, אהבתי אני, איך אמרה דלילה לשמשון, שהסתיר מנה את החידה, את הפתרון של החידה, ואתה אמרת, אהבת אני, איך אתה אומר שאתה אוהב אותי אם אתה לא מגלה לי את פתרון החידה? תפסה אותו, אתה אומר שאתה אוהב אותי, בוא נראה לאן זה מגיע, אתה מוכן לגלות לי את פתרון החידה? ככה זה נשים. צריך מאוד להיזהר לא להוציא את המילה הזו מהפה.
אז הפעם נפלא להגיד את זה.
אה? לא הבנתי.
נפלא להגיד את זה אף פעם.
לא משהו להגיד. תתנהג כאדם אוהב.
כן.
ואז על בסיס ההשתדלות, בזהירות אמר, אני מרגיש כלפייך קשר כך עמוק. משתוק. זהו, מספיק. בלי תוספות, ובלי תוספות, וכל מיני הפקות. זהו, שמי. בזהירות. יסוד אהבה, מה השעה עכשיו? 5 דקות. תתחיל עם זה. אולי נשאיר את זה לפעם הבאה, כבר דיברנו כל מיני דברים משונים וחשובים, אז יש הרבה על מה לחשוב. אז אולי נעצור כאן היום. ואני ארוץ לטרמפ שלי.